אנחנו ביום שלישי, חץ סיוון, השיעור היומי של ספר התניה, של שער יחד באמונה, הפרק הראשון, החלק השני של הפרק. אלתרי מנתן הקדמה, לפני שער יחד באמונה, שהתוכן של ההקדמה הוא, השורות האחרונות של ההקדמה, ראשית הדברים שמעוררים תאווה ויראה, התחלה במה זה מתחיל, והיסוד של אהבה ויראה זה האמונה טהורה ונאמנה בייחודו ואחדותו של יתברך. אז הנושא של שער יחיד ואמונה לא רק של עצמו, אנחנו רוצים לדעת במה אנחנו מאמינים. יש מצווה של אמנת אלוקות, להאמין בקדוש ברוך הוא. יש מצווה של ייחודו ואחדותו, אז אנחנו צריכים לדעת איך לקיים את המצווה, מה זה כולל, מה זה לא כולל. אל תראה בכאן מדגיש את הקטע, שכדי שהאדם יוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לא עובדו בכל לבבכם, בכל נפשכם, באהבה ויראה, כמו שצריך, אז חייב להיות לפני זה, התחלה זה מתחיל באמונה הנמנה, התאורה והנמנה, ולא רק שזה הראשית, שזה היסוד. כל הזמן הבניין של אהבה ויראה של האדם שעובד על קדוש ברוך הוא, היסוד שחייב להישאר תמיד, זה האמונה הנאמנה והתאורה. זה המילים שמקדימות את ההתחלה של שער ואמונה. יש כאלה ששואלים מה זה הביטוי הזה, האמונה התאורה ולמנה. האמונה זה הקדמה לאהבה ויראת השם. הרבי אומר כאן, האמונה התאורה והנמנה. אז מסבירים שיש לפעמים דברים שאדם משתמש בלשון אמונה, ובאמת לא נופל על זה לשון אמונה. אבל הרבי אומר בליקוטי תורה, שהעולם, מה שהוא רגיל לקרוא אמונה, כששואלים אנשים, מה? אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? אומר, כן. מה אתה מאמין? אני מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא, הוא ברא את העולם, הוא ממשיך ללוות את הבריאה, כל דבר שאנחנו צריכים להגיע אליו. אז למעשה, כשאדם אומר את כל המילים האלה, אומר אלתר רבי, שאדם הזה משתמש בלשון אמונה, על חלק גדול ממה שהוא אומר, שזה לא אמונה. האמונה נופל על דבר שאין לי לזה הוכחות. אני לא רואה את הדבר, אני לא בטוח בדבר מבחינת שאני רואה את זה פיזית, אני מבין את זה בצורה הכי משכנעת. האמונה מתחילה בקטע שאני לא יודע. כשאדם אומר שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא משתמש במושגים שהם לא נכונים. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא צריך על זה אמונה. על זה אמר איוב, ומבשרי אחזה אלוקה. איוב לא אמר שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא אמר, אחזה אלוקה, אני רואה את הקדוש ברוך הוא. איך הוא רואה את הקדוש ברוך הוא? כמו שמבשרי, כשאני מסתכל על עצמי, אני רואה את הנפש שלי, לא שאני מבין שיש לי נפש, אני רואה אותה, מה זה רואה? ברור לי בצורה הכי ברורה שיש לי נפש בזה שאני רואה את הגוף חי. אם תשאל את האדם איך בדיוק הנפש הזאת שהיא רוחנית, איך בדיוק היא מתחברת עם הגוף, הוא לא ידע להסביר. הנפש הזאת, כמה היא שוקלת, מה הצבע שלה, הוא לא ידע להגיד שום דבר. אבל שיש לו נפש עם חיית הגוף, לא, לא, הוא לא מאמין בזה. הוא רואה את זה, הוא בדרגה כזאת ברורה, שהוא אומר, איך זה לו כאן, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. איך? כמו שאדם רואה את הנפש שלו מתוך הגוף, כשהגוף אין בו את הנפש, אז הוא כמו דבר שאין לו שום ערך, כמו איזה סק של בשר ועצמות. כשהוא רואה את הגוף חי, אז הגוף הזה מצביע שיש לו נפש, בצורה של ההתאמתות הכי גדולה, איציק, אלתר רבי אומר בהקדמה שכדי להתחיל אהבה ויראת הקדוש ברוך הוא, וכדי להמשיך עם זה, היסוד של זה חייב להיות האמונה. הוא משתמש בלשון האמונה התאורה והנאמנה. נסים להסביר מה זה האמונה התאורה והנאמנה, אז אומרים שיש אמונה שאנחנו משתמשים בה, שזה לא הביטוי הנכון. אז אל תראה במה בליקוט התארה, שמה שהעולם קורא אמונה, שמאמין שהקדוש ברוך הוא קיים וברת העולם, זה שימוש לא נכון במילה אמונה. כי בדבר הזה אנחנו יכולים להתייחס לזה כמו שאנחנו רואים את זה. כשאיוב אמר מבשרי ארזה אלוקה, שכמו שאני מסתכל על עצמי, אני רואה את הקדוש, אני רואה את הנפש, בלי לדעת את המהות שלה, איך היא מתחברת לגוף. הוא לא יכול להסביר מה היא מהות הנפש, אבל את המציאות של הנפש, הוא אומר, הוא ברמה של רואה. הוא אומר שאותו הדבר, כמו שמבשרי אני רואה את הנפש, ככה כשאני מסתכל על העולם, אני רואה את הקדוש ברוך הוא. אז אדם שמסתכל בעולם, רואה את הקדוש ברוך הוא. האמונה מתחילה משלב שאני לא רואה, בשלב שאני לא משוכנע. אני מאמין, כוח האמונה שיש בנשמה להאמין מעבר למה שאני יודע. גם הרמב"ם אומר במצווה, הוא אומר לידע ולהאמין, שיש חלק שצריכים לדעת ויש חלק שאנחנו מאמינים. החלק של אמונה מתחילה באותו שלב שהדעת לא מחייבת את זה. ככל שאנחנו נדע יותר, אז האמונה מתחילה מאיפה שהדעת נגמרת. אז אומר אל תראה באמונה, תורה ונאמנה, כשאנחנו אומרים תורה ונאמנה, זה לא מה שמשתמשים בביטוי אמונה, כאשר הכוונה לדברים שבסך הכל אנחנו גם רואים אותם, גם משוכנעים בזה. כן כתוב שהנושא של הלשון של אמונה זה מלשון לאמן, כמו אומן שמאמן את עצמו. מה זאת אומרת? יש דברים שאנחנו יודעים עליהם בידיעה ברורה, ואם אנחנו נסתכל בעולם, אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שהעולם כמציאות עצמאית אין לו שום הצדקה, הוא לא מציאות עצמאית, כי העולם הוא יש מהעין, העין הוא לא סיבה ליש. וככל שתסביר, אתה מגיע לאיזשהו מקום שהכל נוצר מעין, אין לך משהו שאתה יכול להצביע שזה נהיה מזה. ההתחלה של כל דבר זה עין. עין הוא לא סיבה ליש, אז חייב להיות שהכוח האלוקי הוא יוצר ומהווה את הדבר הזה. אבל צורת החיים שלנו היא לא כזאת. העין רגילה לראות, מסתכלת על העולם, העולם משדר עצמאות כאילו שהוא יצר את עצמו. אדם צריך להתרגל לחשוב לפנח את מה שהוא רואה. הוא רואה את העולם, אבל צריך לפנח את זה שבאמת העולם, כמו שהוא רואה את הגוף, הוא רואה שיש מישהו, יש משהו שהוא מפעיל את כל המערכת הזאת, והוא רואה את זה, זה הנפש. אותו הדבר אומר איוב, מבשרי ארזה אלוקה. בכל זאת שייך על זה לשון אמונה, לא מהביטוי שהוא מאמין, זה דבר שהוא יודע והוא רואה, מלשון להתאמן בזה. יש המון דברים שהם קיימים, אדם מבין בזה וזה משוכנע אצלו, אבל הוא לא חי עם זה. כתוב שבא חבקוק ומיד את כל המצוות ואת הרוע על אחת. מה זה הדבר האחד הזה? על העניין של אמונה. שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. מה הכוונה? הגמרא אומרת שגם בפו מחתרת רחמן הקריה, גנב שנמצא במחתרת והוא נמצא במצב קשה, אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיצליח. אז הוא ידע שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו. אז אם אתה יודע שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, איך אתה פועל בדרך שהיא נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא? מה התשובה? האמונה שלו היא אמונה מוחלטת. עובדה, כשהוא נמצא במצוקה הכי גדולה בשעת הגניבה, הוא אומר ריבונו של עולם, רק אתה יכול לעזור לי, והוא פונה אליו. אלא הנושא של אמונה זה נושא מקיף. העיניים הפיזיות שלנו רואות כל דבר כפי שהן משדרות. העולם משדר עצמאות. אני צריך לפנח בעולם שהעולם הוא לא עצמאי, שכל מה שאני רואה זה לבושים של הקדוש ברוך הוא. הכוח האלוקי הוא מלובש והוא מהווה, לא רק שהוא מחיה, הרבה יותר מזה. כל מה שיש, הקיום ההתחלתי של כל דבר, זה מהכוח האלוקי. אבל הראייה הראשונה השטחית היא לא כזאת. אז יש מושג של אמונה, לאמן את עצמנו איך לראות דברים. בכל דבר שאדם משתמש בזה, בכל ראייה פיזית, מעורבת בזה הראייה של השכל. כשאדם נוסע בכביש, והוא רואה שהמסלול שלו פתאום נתפס על די מישהו שעקף, אז הראייה הפיזית שלו קלטה שהמסלול שלו תפוס. אם השכל שלו לא יעבוד בעירנות מלאה, הוא ייכנס לתאונה. הנה השכל מתערבים אז, שמה זה אומר לי? אני חייב לברוח, או לשוליים, או לצד השני. התמיד יש את הראייה הפיזית שאנחנו רואים, יש את התרגום של עיני השכל. מסופר ברוסיה, כשהתחילה המהפכה הסובייטית, אז המוטו היה שלא מאמינים רק במה שרואים. אז המורה מגיעה בבוקר לבית ספר ואומרת, ילדים, אנחנו מתחילים היום דף חדש. כל מה שמספרים לנו, אנחנו לא מאמינים בשום דבר. מה שאנחנו רואים, אנחנו מאמינים. אז זה מסופר שקמה איזו ילדה קטנה וילדה על השולחן, ואמרה, אנחנו מאמצים את מה שהמורה אומרת, זה נראה מאוד נחמד. אנחנו מאמינים רק במה שאנחנו רואים. כולם רואים את המורה? כן. כולם רואים את התסרוקת של המורה? כן. מישהו מאיתנו רואה את השכל של המורה? כולם שתקו. אין למורה שכל. מה זה אומר? שיש המון דברים שאנחנו רואים בעיניים הפיזיות, והמון דברים שאנחנו רואים את זה בעיני השכל. בדרך כלל אנחנו חייבים לצרף את עיני השכל למה שאנחנו רואים בצורה פיזית. החסידות מלמדת את האדם לאמן את עצמו שמה שהוא לומד ומה שהוא משוכנע שהעולם אין לו זכות קיום עצמאית, לחיות עם הדבר הזה. זה נקרא צדיק באמונתו יחיה. הגנב יש לו את האמונה, אבל האמונה היא מקיפה, היא לא חלק ממנו. הצדיק חי עם האמונה. והחסידות הכללית, לא בחבד, אומרים, וצדיק באמונתו יחיה, אל תקרי יחיה, אלא יחיה. הצדיק לא רק שהוא חי לבד באמונה, הוא מחיה את כל האנשים שמסביבו. לכן יש עניין לנסוע לצדיק, כי הצדיק בצורת החיים שלו, הוא מושך את כל האנשים שמסביבו. אז אנחנו יודעים שיש ידיעה, לידע ויש להאמין. מה שניתן לדעת, אדם לא יכול להגיד, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא, הוא ברת העולם. אומרים לך, זה כלול בחלק של לידע. ולא רק לידע, אתה יכול לראות את זה. אתה צריך רק לשים לב מה אתה רואה. אתה רואה עולם ואתה לא מפנח אותו נכון. אז העבודה שלך זה לידע ברמה הכי גבוהה, ולהאמין מתחיל בשלב שאתה גמרת את הלידע, מעבר לזה מתחיל להאמין. אז גם בשער היחיד ואמונה, אל תראה ומתחיל בלידה. הוא לא מתחיל באמונה, כי האמונה מתחילה באותו שלב שהידיעה מסתיימת. אם אני יוצא מתוך הנחה שהעולם הוא יש מאין, זאת אומרת, מה שיש את הפריבילגיה לזכות שיש לה, ליצרן, לנגר, לעשות את השולחן וללכת הביתה, אין את הזכות הזאת לקדוש ברוך הוא. ולמה אין לו את זה? כי הנגר לא עשה שום דבר. הנגר בסך הכל שינה צורה של דבר קיים. וגם הצורה שהוא שינה, זה גלום בחומר הגלם הפוטנציאלי, גלומות כל הצורות. הוא רק צריך קצת לקלב וקצת לזה, הוא מקבל את הצורה, הוא לא עשה כלום. הקדוש ברוך הוא, אם הבריאה היא יש מאין, העין הוא לא סיבה ליש. אז מה קרה כאן? איך בכל זאת נוסר מיש מעין? זה יהי אור, יהי רקיע. אז הדבר אלוקים, זה מה שהבעל שם טוב אומר, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. שהדיבור שלך, 10 מאמרות, יהי רקיע בתוך המים, יהי אור, חייב כל הזמן ליצור את ההתחלה של מה שקיים כאן. זאת אומרת, לא רק החיות של העולם, דברים שאתה רואה שהם חיים, אתה אומר, החיים שלהם בא בקדוש ברוך הוא, דבר שאתה לא רואה בו שהוא חי, כמו דומם, יש לו נשמה. מה זה הנשמה? זה הדבר השם, הכוח האלוקי, של מהווה אותו, את הדבר הכי גדול, מאין ליש. הדבר שכבר קיים, אז כשאתה מוסיף בו חיים, זה משהו מאוד גדול. הגוף בלי חיים, הוא דבר מת, אין לו שום ערך. אבל אנחנו מדברים על הרבה יותר מזה. ההתאבות של כל דבר, כשאתה מפנח את זה נכון, אתה אומר, זה לא יכול להיות. אם העולם הוא יש מאין, חייב להיות הכוח היוצר והמעבר, חייב להיות כל הזמן בבריאה. אבל מה? זה מילים חדשות שאנחנו מבינים את זה, לא חיים עם זה, צריכים להפנים את זה, מה שנקרא, כמו שאל תרבי אומר בתניה, כשאנחנו רואים את הלבושים של המלך, אנחנו צריכים לדעת שהמלך נמצא בתוכם. אדם מחבק את המלך, אז זה לא משנה עם כמה לבושים הוא לובש. כל הבריאה זה הלבושים של המלך. אז שייך אמונה מלשון להתאמן ולראות את הדברים ולחיות עם זה. אבל אמונה בצורה רגילה, האמונה הנמנה והתאורה, זה היסוד והראשית של אבת השם. אז כדי להגיע לאמונה התאורה, שמה שנופל על זה לשון אמונה, חייבים להסביר מה אנחנו יכולים להבין, מה אנחנו מסוגלים לדעת ולראות ולהבין. כשהקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, אז מה שהגמרא אומרת בברכות, מה הנשמה ממלא את הגוף, זה אני רואה. הנושא של סובב כל העולם, שהקדוש, שכל העולמות אין להם שום תפיסה לגביו, שהוא הרבה מעבר לזה, כאן מתחילה האמונה. אז ככל שאתה יודע יותר בקטע של הדעת, אז האמונה שלך מגיעה לעמם. הרב נתן לזה פעם משל מרבי זדק פלדמן, שהוא היה אומר כאן את השיעורים לפני, בחסידות, לפני שהרב התחיל, עליו השלום, אז אומר שהילד, כשהוא מתחיל לראות שפתאום יש לו אור וחושך, הוא מתחיל לחפש מאיפה זה קורה. הוא מתחיל לשים לב שנוגעים שם באיזה מתג, וזה קורה. אז הוא מתחיל להבין שהאור והחושך קשורים למתג הזה. הוא לא מבין מעבר לזה מה זה אומר. כשהוא נהיה קצת יותר גדול, אז הוא שואל, אבא, למה, מה קורה שאתה מלא את המתק? אז הוא אומר לו, תשמע, יש שם חוטים שבמתק, כשאני מעלה אותו, אני מחבר בין חוטים. אז הוא כבר מבין שיש חיבור של חוטים, שדרכם, כשיש חיבור, עובר משהו שזה מביא את האור. כשהוא מתבגר יותר, הוא שומע שיש תחנת כוח באיזשהו, באשדוד, בחדרה, בשם וכאן, ששם יוצרים את האנרגיה, והיא מתחברת, מגיעה אליו הביתה דרך חוטים, שבסופו של דבר זה מתחבר במתק שלו. אותו הדבר, זאת אומרת שבסך הכל, כשאנחנו כבר יודעים את זה שיש תחנת כוח, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה זה החשמל. זה אנרגיה שזורמת, אנחנו יודעים את התוצאות שלה. היא יכולה להפעיל מזגן, היא יכולה לעשות אור, היא יכולה לעשות הרבה דברים. אבל מה היא, אנחנו לא יודעים. אז אנחנו בסך הכל כמו הילד הזה, אנחנו בסופו של דבר לא יודעים. אבל יש הפרש גדול בין הלא לדעת של הילד, שלא יודע מה קרה כאן שנהיה אור, ללא לדעת שאנחנו יודעים שיש תחנת כוח, ואנחנו יודעים איך היא פועלת, היא פועלת על פחם, פועלת על גז. אנחנו הרבה לא יודעים בדיוק מה זה האנרגיה שהיא יוצרת, אנחנו מכירים את האנרגיה לפי התוצאות בלבד. אז זאת אומרת שהנושא של אמונה הוא נושא מאוד רחב, וככל שאנחנו יודעים יותר, האמונה שלנו היא גדולה יותר. כי בדברים שאני מסוגל לדעת או לראות, לא נופל על זה לשון אמונה. זה בקטע של ההקדמה של אהבת השם ויראת השם, ההקדמה והיסוד. יש הקדמה כזאת שאני עברתי את זה, אז אני כבר לא צריך את זה. יש את היסוד שכל הזמן שהבניין קיים, אני חייב את היסוד. אני לא יכול להוציא את היסוד, כבר הבניין קיים, היסוד חייב ללוות כל הזמן את הבניין. הנושא של האמונה, התורה ונאמנה, זה ראשית והיסוד של אהבת ויראת השם, שאהבה ויראת השם זה השורש של המצוות עשה והמצוות לא תעשה, כפי שאל תרבי אומר בתניה. אתמול כשהתחלנו את שער האמונה, משום מה, דילגנו על השתי שורות של ההקדמה. אז נשלים אותם היום. להבין מעט משער ייחוד ואמונה, להבין מעט מזהר, מה שכתוב בזוהר, לשמה ישראל חולו, ייחוד העילה, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וכולת אתה. אל תרבי כבר אומר בהקדמה לחלק השני של שער ייחוד ואמונה, הוא אומר שזה מיוסד על הפסוק, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. החלק הראשון, שזה לקוטי אמרים, ספר של בינוני, מיוסד על הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיכה ובלבבך לעשותו. החלק של שער איכות ומונה מבוסס על, מיוסד על הפסוק שמה ישראל השם בלכון השמרת, שזו, זה הציווי לייחודו והרדותו של הקדוש ברוך הוא. במיין המצוות, המצווה אחרי אמנת אלוקות, זה ייחודו והרדותו של הקדוש ברוך הוא. מה המצווה, איפה זה כתוב בתורה? שמה ישראל השם אלוקין השם אחד. באופן פשוט, כשאדם אומר שמה ישראל, אז כמו שרש אומר, השם שהוא אלוקינו, הוא האלוקים שלנו, השם אחד הוא השם של כל הבריאה. חסידות מחדלת את הנושא הרבה מעבר לזה. לא רק שאנחנו אומרים שהשם אחד, שהוא בורא יחיד, אנחנו מאחדים את כל הבריאה איתו. בורא יחיד זה נקרא שאין עוד בורא שהוא נעזר בו. הוא לבד מסתדר, הוא בורא יחיד. כשאנחנו אומרים אחד, אז כמו שכתוב בהלכה, אנחנו מתכוונים א' וח' וד', החטא זה השבעה ריקים והארץ, הד' זה ארבע רוחות, אנחנו מאחדים את הכל עם הקדוש ברוך הוא. שהוא נשאר אחד גם לאחר הבריאה. אתה הוא עד שלא, מי שנברא העולם, אתה הוא עד אותו אחד שנברא. אבל יש מציאות של עולם, העולם מתאחד איתו. העולם אין לו מציאות עצמאית. כל המציאות של העולם זה הכוח האלוקי שבכל נברא ונברא. אז האחד הוא הרבה יותר חזק מה שאנחנו משהו בורא יחיד. בורא יחיד, אבל יש עולם? לא, אין שום דבר. האמת של העולם זה הכוח האלוקי שהוא יוצר אותו, הוא הסיבה היחידה שהוא קיים כאן. וברגע אחד שזה יפסיק, אין כאן כלום. וזה המסר הכי גדול של הבעל שם טוב בנושא של ייחודו והרדותו של הקדוש ברוך הוא. זה גם היה לפני זה. זה כבר כתוב במדרש תהילים על הפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אז המדרש תהילים אומר בצורה דומה כמו שבשם טוב. אבל השם טוב חידד את זה ופרסם את זה, והוא נתן לשמוע שזה המוטו, שזה הדבר שצריכים לחיות עם זה. אז עכשיו, החלק הזה מיוסד על הפסוק שמה ישראל, אז הוא מבין שבזוהר הוא אומר ששמע ישראל זה ייחוד עליון, אנחנו מייחדים את הקדוש ברוך הוא, זה ייחוד עליון, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה גם כן ייחודו של הקדוש ברוך הוא, ייחוד תחתון יותר. ייחודו של הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת שיש עליון, מה זאת אומרת שיש תחתון, זה דבר צריך להסביר. כאילו שיש ייחוד ברמה גבוהה יותר, ויש ייחוד והקדוש של הקדוש ברמה תחתונה יותר. אז זה הקדמה בצורה מפורטת, זה מיוסד על הפסוק שמה ישראל, אבל הכותרת היא באופן מפורט יותר להבין מה שאומר בזוהר, שיש ייחוד עליון של הקדוש ברוך הוא, ויש ייחוד פחות מזה, שירות תחתות. אז כמו למדנו את החלק הראשון, נתחיל היום את החלק ששייך להיום. מה שהוא אמר אתמול בסיכום, שכל הבריאה לעולם השם דברך ניצב בשמיים. הדיבור של עשרה מאמרות חייב לעמוד כל הזמן בשמיים. מה עומד בשמיים? הדיבור של יאיר הקיה. ולא רק בשמיים, אלא בכל הבריאה. כל דבר ודבר שהוא קיים, חייב להיות הכוח אלוקי, שזה נקרא הדבר השם, דבר אלוקי יקום לעולם. הוא מחזיק את המציאות של הנבראים כל הזמן, כדי שזה ימשיך להיות קיים. אומר אל תרבן, לא רק בשם האריזה, לא רק דברים שאנחנו רואים שהם חיים, אפילו דומם שאנחנו לא רואים שהוא חי, אומר האריזה שגם בדומם ממש, כמו אבנים, אפר ומים, יש נפש וחיות רוחנית. איך? אז יש מה שנסים להסביר היום, שאם אנחנו רואים שהדומם הוא לא כל כך דומם, יש לו תנועה רבה. כאן אל תרבה לא נכנס לקטע הזה. הוא לא נכנס שהדומם הוא גם כן יש לו תנועה. הוא נכנס שעצם המציאות של הדומם, שאתה לא רואה עליו שום חיות, המציאות הראשונית שלו, ההתאבות שלו, זו הנשמה שלו. זה הכוח האלוקי, זה הדבר השם שמחזיק אותו. יש שתי נשמות. יש נשמה שנותנת חיות בדבר, יש גוף שהוא קיים בזכות עצמו, בזכות כוח אלוקי שיוצר את הגוף, ויש את הנשמה שמחיה את הגוף. יש נשמה שקוראים לזה נשמה של הדומם, זה הדבר השם שהוא מהווה אותו, הוא יוצר אותו. יכול להיות שהיום גילינו שיש גם נפש שמחיה אותו, יש לו כל מיני תנועות, יש לו כל מיני פעילויות. אבל כאן הוא מדבר, בלשון של אלתר רבי, יש בחינה של נפש וחיות רוחנית, דהיינו מה מדובר כאן בדומם, התלבשות אותיות הדיבור מעשרה מאמרות המחיות ומאהבות את הדומם, להיות יש מאין ואפס של מיני שבראשית. אלתר רבי אומר גם מחיה וגם מאהבה. אז מחיה מתאים מה שאנחנו יודעים היום, שיש תנועה בדומם. אבל המהווה זה נקרא הקיום הראשוני שיש כאן משהו שהוא לא עין, זה הדבר השם שיוצר אותו ומהווה אותו כל הזמן מעין ויש. רגע אחד אם זה ייפסק, הכל חוזר להיות עין ואפס, כמו לפני ששת ימי בראשית. לא צריכים לבטל שום דבר. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לבטל את הבריאה, הוא לא צריך לבטל שום דבר. הוא צריך להפסיק להוות, אז העין ואפס חוזר להיות עין ואפס שלפני ששת ימי בראשית. עין ואפס מוחלט. לא משהו שביטלתי, אלא אין כאן כלום כמו שלפני זה לא היה כאן כלום. שואל אל תראה בבשור של היום, ואף שלא הוזכר שם אבן בעשרה מאמרות שבתורה, איך אנחנו אומרים שכל דבר מקיים את מקבל את החיות להיות קיים? מעשרה מאמרות, בעשרה מאמרות לא כתוב אבן. אף על פי כן, נמשך חיות לאבן על די צירופים וחולפי אותיות המתגלגלות ברלה השערים, פנים ואחור, כמו שכתוב בספר יצירה. יש דברים שכתובים בפירוש בעשרה מאמרות, זה הדברים הגדולים, רקיע, שמיים, אור. יש פרטי הנבראים, כפי שאלתר רבי אומר בהמשך, שהם לא מסוגלים לקבל את העוצמה של עשרה מאמרות, הם מקבלים את זה במינון, הכל מעשרה מאמרות במינון הרבה יותר נמוך, כדי שהוא יהיה נברא פרטי בכמות והאיכות שלו. אז יש כל מיני אפשרויות לקבל מעשרה מאמרות. יש דבר שנקרא צירופים. צירופים זה נקרא שאני מצרף אבן, את האלף אני נוקח מהנוכי של השם אלוקיך, את הבית אני נוקח מפסוק שכתוב שם בית, ותנון, אז זה אותם אותיות של עשרה מאמרות, אבל זה צירוף שמצרפים מהאותיות. חילופי אותיות, זה נקרא יש אותיות שמתחלפות, יש משפחות של אותיות, יש אותיות שייכות למשפחות הגרון, אותיות גרוניות, יש אותיות שמשפחת לחך, יש לשפתיים, זה השרץ, זה שייך לשפתיים, האחה זה מהגרון, גיחה זה מהחך, אז זה משפחות של אותיות שמשייכות לאותו מוצא, אז יש חילופי אותיות שאם זה מאותו מוצא זה מתחלף, זה חילופי אותיות. כפי שאומר בעל תראה בהמשך, יש יותר מזה, יש. אז נראה את ההמשך, מה האפשרויות הנוספות. בספר יצירה יש את הפירוט של האפשרויות. עד שמשתלשל מעשרה מאמרות ונמשך מהם צירוף שם אבן, והוא, הצירוף של שם אבן, א' ב' נון, הוא חיותו של האבן. וכן בכל הנבראים שבעולם. השמות שנקראים בהם בלשון הקודש אינן אותיות הדיבור המשתלשלות ממדרגה למדרגה מעשרה מאמרות שבתורה על ידי חילופים ותמורות האותיות ברלה שערים עד שמגיעות ומתלבשות באותו נברא להחיותו. מדוע זה צריך להיות ככה? לפי שאין פרטי הנבראים יכולים לקבל חיותם מעשרה מאמרות עצמם שבתורה, שהחיות הנמשך מהם עצמם גדול מאוד מבחינת הנבראים הפרטיים, ואין כוח בהם לקבל החיות, אלא על ידי שיורד החיות ומשתלשל ממדרגה למדרגה פחותה ממנה, על ידי חילופים ותמורות האותיות וגימטריות שאין חשבון האותיות, עד שיוכל להצטמצם ולהתלבש לתוות מנברא פרטי. אלתר רבי אומר, מחוץ מה שאמרנו צירופים וחילופים, אומר אלתר רבי שיש דברים נוספים, שהכל, כולם מקבלים עשרה מאמרות, אבל בדרך פחותה יותר מאשר צירוף וחילוף, שזה נקרא תמורת האותיות. התמורה זה נקרא שיש אותיות שהן ממירות את עצמם באותיות אחרות. האלף יש לו קשר לטף. אנחנו יודעים שיש סימנים שנקרא עד בש. באותו יום ראשון שחל פסח, אלף יחול טף, יחול תשעה באב. האלף קשור לטף. הבית היום השני של פסח, השנה היה פסח בליל שבת, אז גם כן תשעה באב יהיה ביום השבת, הוא יהיה תשעה באב נדחה. אנחנו מקווים שהוא ידחה לחלוטין, כי בית המקדש ייבנה עד אז. אנחנו צריכים לעשות משהו, שנבנה את בית המקדש הפרטי שלנו, אז ודאי שבית המקדש הכללי ייבנה. אז באותו יום של, אבל תשעה באב יישאר, א' ות' יישאר נכון. אלא שזה יהיה חג גדול, שזה היה, פעם היה חורבן, ועכשיו יש בית מקדש. אז באותו יום של א' יהיה לנו את ת'. ביום השני, שזה יום ראשון, שזה בית, זה שין, זה שבועות. אנחנו יודעים שחגגנו לפני יומיים, שבועות ביום ראשון. הגימל זה רש. מה זה הגימל? זה יום שני. ראש השנה, איך? שבועות. היום השני של פסח, יחול בו שבועות. היום השני של פסח היה ביום ראשון, כי פסח היה בשבת. בית שין, ג' ריש, היום השלישי, שזה יום שני יהיה ראש השנה, אז אתה כבר יודע שראש השנה יהיה ביום השלישי של פסח, שזה ביום שני. ד' קוף, הקוף זה שמיני עצרת. טוב, אנחנו כאן רוצים לדעת בעיקר את הנושא הזה, שיש אותיות שאין להם שום קשר, א' ומטף, זה רק תמורה, יש להם איזה אמרה, אחד ממיר את עצמו בשני, ומה שקורה באלף, משליך לטף. ויש גימטריות, שהקשר הוא רק החשבון של האותיות מתאים. כמו שכאן י' זה 10, אז ו' וד' גם כן מתאים לי', כי זה גם חשבון של 10, אז זה רק חשבון האותיות. אז הנבראים שמקבלים את החיות הכי מצומצמת, מקבלים מ10 מאמרות דרך חשבון האותיות. אבל כל דבר שקיים בבריאה, מקבל את החיות שלו מ10 מאמרות. 10 מאמרות זה הכוח האלוקי שבבריאה, שאנחנו קוראים לו בשם מאמר ודיבור. אומר אל תראה ב... וזה שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש, הוא כלי לחיות המצומצם באותיות שם זה, שנשתלשל מ10 מאמרות שבתורה. כל שם שיש לדבר נברא בעולם הזה בלשון הקודש, אז השם, הצירוף של השם הזה, אבן א' ב' נ', זה הצירוף שהוא מקבל את החיות שלו לקיום הראשוני שלו, שהוא קיים בכלל, מ10 מאמרות. והשם של כל דבר נברא בעולם הזה, שקוראים לו בלשון הקודש, הוא הכלי לחיות המצומצם. עם אדם שקוראים לו מוישה או יינק לו חיים, הצירוף של החיות שהוא מקבל, זה בצירוף המקביל לאותיות האלה. המדרש מספר, שהקדוש ברוך הוא קרא למלאכים, שיתנו שמות לכל הבריאה. אז לא ידעו לתת שמות. אז הוא קרא לאדם הראשון, וכל אשר יקרא לו יהודום הוא שמוי. אז הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, שחוכמתו של אדם הראשון גדולה משלכם. שאלים, מה החוכמה הגדולה? לא היו שמות. הוא היה יכול לתת שמות כפי שבא לו, מה שנקרא לשלוף מהשרבול, ולתת שמות. ולמה המלאכים לא ידעו לעשות את זה? התשובה היא שהשמות זה לא משהו שאתה שולף את זה מהשרבול. השמות זה אותם אותיות שמתאימות לצירוף החיות של הנברא הזה וזה. המלאכים לא ידעו את השורש של כל הדברים שאומרים, מה הצירוף החיות המתאים להם. אדם הראשון ראה כל נברא, והוא ראה שהצירוף החיות מתאים לאותיות זה וזה וזה וזה. ולכן כתוב שאדם שצריך לתת בן לשם לילד שלו, לבן או לבת, אז חזל קוראים לזה שנכנס לו לאדם הזה נבואה קטנה. הוא חושב שהוא ואשתו החליטו שקוראים לה שם הסבא הזה ולא הסבא הוא. יש לו כל מיני חשבונות. אבל למעשה יש לו נבואה קטנה שהוא לא יודע בדיוק מה, אף על מי שחושב שהוא יודע, שהצירוף המתאים לזה וזה, זה השם הזה והזה. ולכן הנושא של מות זה דבר מאוד חשוב. אדם שיש לו בעיה בבריאות, בצורה קשה, מוסיפים לו שם. מה זה מוסיפים לו שם? מה השם יכול כבר לעזור לו? שום שיקראו לו חיים, משה יקראו לו גם חיים משה. מה זה יכול לעזור? כי האותיות זה מצביע על צינור החיות שמקבל בצירוף זה וזה. לפעמים על צינור הזה שדרכו מקבל את החיות, יש בו המעבר לא אפשרי, אז מחברים אותו לצינור נוסף שדרכו יתאפשר החיות שאמור לקבל. אדם שמתעלף, קוראים לו בשם, שופכים עליו מים קרים, אבל אחד הדברים הנוספים החשובים שעוזרים לו, צועקים לו בשם שלו. היה מישהו שהתעלף ובאו להגיד לרבי הקודם שאי אפשר להעיר אותו, אז הרבי הקודם אמר שיצעקו לו יוסף יצחוק את השם שלו, וכך היה, צעקו לו את השם. מה שייך השם של הרבי? אז אנחנו יודעים שהצדיק הוא נשמה כללית. למה העבודה של הצדיק זה עבודה עם כל ישראל? הוא נשמה כללית, כל אחד מעם ישראל זה חלק ממנו, וזה בתפקיד שלו שהוא צריך לדאוג לכל אחד ואחד. אז כשלא ידעו את השם שלו, מישהו התעלף ולא ידעו, אז הרי במה שיצעקו לו את השם שלו, וככה זה עזר. אז מה זה השם? אז יש שם שהוא הסכמי, לא בלשון הקודש, כמו שם של ג'קי או כל מיני שמות, זה מוסכם. היו כאלה שהגיעו לפני הרבה בדולרים, ואמרו, בעיקר בנות זה היה, קוראים להם ככה וככה, אז הרבה שלף מיד שם בלשון הקודש, ולא תמיד זה היה כאילו מובן מה הקשר הזה לשם הקודם שלה. לפעמים זה היה לזה כאילו, כן, זה כמו שאותו אבא שחושב שהוא יודע בדיוק למה הוא נתן את השם הזה והזה והזה, אז הוא יודע להסביר את זה. אז היו כאלה שמות שידעו לה קצת להסביר את זה, והיו שמות שלא ידעו להסביר את זה בכלל. הרבי בדולרים נתן שמות. מי שאמרה שקוראים לו שם זה וזה בלועזית, הרבי נתן השם בלשון הקודש. כשהרב עדין שטיינזלס היה לו את המתקפה הגדולה שזה משהו חדש, שזה לא מתאים לתרס הקודש, כאילו כל הדרך שלו שההמשך שלו זה השוטנשטיין, כשהוא פתח את הגמרה שלמה היה ביקורת עליו, והיה לו תקופה מאוד קשה שהתקיף אותו עד כדי כך שזה הביאו את הדבר הזה לעדה חרדית, אם להחרים אותו או לא. אז בעידה חרדית רצו לשמוע עליו כל מיני פרטים. אז סיפרו עליו, אחד הסיפורים היה שבשבת הוא מתפלל איזה 3-4 שעות. אז הם אמרו, אדם שמתפלל 3-4 שעות, חייב להיות שהוא ידיד קדוש. לא יכול להיות שכל מה שמנסים להלביש עליו. אז הרב באותו מעמד, שהוא עבר בדולרים, אז הרב אמר לו שיחליף את המשפחה שלו במקום שטיינזלץ, שיחליף את זה לאבן ישראל. שטיינזלץ זה נקרא אבן מלח. שתיים, זלץ. הרב אמר לו שחליף את זה לאבן ישראל. ובאמת המצב שלו השתפר, הוא יצא מזה לחלוטין.
מה הייתה הבעיה?
שזה סטייה ממה שהיה מקובל, שלקחו את הגמרא.
לא, ממה הוא יצא?
מאז, שהיה דיונים אם להחרים את כל החיבור שלו ולהוציא אותו מתוך הספרים שאפשר ללמוד. היה לו זמן קשה מאוד. אז רואים שהשם של הבן אדם זה לא משהו ככה, זה משהו שקשור לשורש החיות שהוא מקבל בצירוף הזה או בצירוף הזה. אומר אל תראה ב... וזה שמו אשר יקרו לו בלשון הקודש, הוא כלי לחיות המצומצם באותיות שם זה, שנשתלשל מעשרה מאמרות שבתורה. עשרה מאמרות, זה עשרה מאמרות שיש בתורה. מה זה שקשור לתורה? שיש בהם כוח וחיות לברוא יש מאין ולהחיותו לעולם, דאורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד. כשאנחנו אומרים עשרה מאמרות שבתורה, אורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד. ההתגלות של הקדוש ברוך הוא זה ההתגלות שלו בתורה. התורה זה הכוח האלוקי שבבריאה. אז עשרה מאמרות שבתורה הם עשרה מאמרות, העשר הדיברות זה הבסיס והתשתית של עשרה מאמרות שבתורה, שמהם נבראת כל הבריאה. וכל נברא פרטי בבריאה קשור לעשרה מאמרות, ובלעדי זה, במידה שזה יפסיק, אין לו זכות קיום בשום רגע. כל המציאות שלו זה מעשרה מאמרות שבתורה. אז המסקנה היא שאתה מסתכל על העולם, אתה צריך לראות את הקדוש ברוך הוא. יש אמרה, נדמה לי שזה בשם הצמח צדק, שכמו שאדם מעמיד את עצמו בשבת בראשית, ככה הולכת כל השנה. אז מה זה בפשטות? אדם כמו שהוא מתחיל, ככה זה הולך. מול האדם, תתחיל את היום בסדר. תתחיל את היום בצורה טובה, אז כל היום ילך טוב. אתה מתחיל כל היום שאתה כבר נגרר. כאן כבר איחרת, ואתה כל הזמן נגרר, אז זה לא הולך טוב. אז זה הדבר הפשוט, כאילו כל דבר שאתה מתחיל, למה כל ההתחלות קשות? כי ההתחלה קובעת על כל ההמשך, בהתחלה אתה עושה את השינוי הגדול, זה בהתחלה. לאחר מכן זה כבר, אתה מתרגל. אז יש הסבר מהרבה, למה כשאתה מעמיד את עצמך בשבת בראשית, כך הולכת כל השנה, אומר הרבה ככה. כשאדם מעמיד את עצמו עם שבת בראשית, מה זה בראשית? כשאדם מפנים שבראשית ברא אלוקים את השמיים את הארץ, שכל הבריאה זה הקדוש ברוך הוא ברא את זה, ואם לא בריתי יומם ולילה, שמיים וארץ לא שמתי, שהתורה זה בשביל, שכל הבריאה זה של ישראל, והבריאה עצמה היא לא קיימת בזכות הבריאה הראשונה, אלא בכל רגע ורגע אתה מפנים שהקדוש ברוך הוא מהווה ומקיים את הבריאה, אז כשאדם מפנים את הבראשית, אז כל השנה הולכת אצלו ברמה אחרת. זאת אומרת שאנחנו צריכים להתרגל, להסתכל בעולם בצורה נכונה, לפנח נכון את מה שקורה איתנו. וזה מה שאל תראה, בהתחלה הוא כתב, שער הייחוד ואמונה, הוא כתב את זה לפני החלק הראשון של הספר של בינינים, לוקותי המורים, אבל אחר מכן, כשהוא, לפי הסדר שהוא סידר, אז זה בא בחלק השני, אבל אל תראה אומר שהבסיס והאמונה, התורה זה היסוד וההתחלה של אהבת השם, יראת השם, שנוכל לעבוד את השם כמו שצריך. אתה רואה תמיד אני סוגר לפני היום יום. העולם הזה הגשמי הוא תערובת של גינוניה של הקדוש ברוך הוא. מה זה גינוניה? זה מקום מפגש שבו הקדוש ברוך הוא, השם יתברך כביכול מזדמן עם אדם בחיר הנבראים. בעולם הזה זה מקום המפגש של הקדוש ברוך הוא עם הנבראים. וגינת אגוז, של הקדוש ברוך הוא, וגינת אגוז. גינת אגוז, אגוז זה כתוב שלא אוכלים אגוזים מראש השנה, כי זה בגימטריה ח'. המפגש של הקדוש ברוך הוא עם הבריאה, עם הגינת אגוז, זה העולם הזה. העולם הזה הגשמי. זה תערובת של גינוניה, של תערובת של המפגש של הקדוש ברוך הוא עם הבריאה. והשם יתברך מתניק בחירה חופשית לאדם, שאדם יכול לבחור בעצמו דרך בחיים. כאן נמצא הקדוש ברוך הוא, כאן נמצא העולם הזה הגשמי. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם בחירה חופשית, ולא רק בחירה, הוא נותן לו את הכוחות שהוא יוכל לבחור את הדרך בחיים, כפי שהתורה נקראת תורת חיים.